יום שלישי, פרשת קורח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, אם כבר כהרגלנו בימים האחרונים, עם הרב מנחם אקר, חשב שכר ומנהל חשבונות בדירשו, שהוא מספר על חמשת הדברים שמהם הוא הכי התלהב, זה הפרויקט המיוחד, על הרגעים המיוחדים של משפחת דירשו. אז הוא אומר ככה, העולם מחולק בדרך כלל בין האנשים והארגונים שאתה צריך אותם, לבין האנשים והארגונים שצריכים אותך. אם תנסה להתקשר לארגון שאתה צריך אותו, או ביטחונים למשל, רוב הסיכויים שצריך להמתין אל הקו, לא קצת זמן עד שתקבל מענה ראוי. לעומת זאת, אם תתקשר לחברה מסחרית, אם חזרת אחרי הלקוחות, אז יענו לך באופן מיידי, צורה עדיבה. לפי הכלל הזה, דירשה אמור להיות המקום האחרון שיענו לך לטלפון. אבל לא מבקש ממך כסף, מציעים לשלם, תצטרף, לך התוכניות, הביקוש הוא עצום. אנשים מכל העולם פונים, רבים מצטרפים כל יום. ובכל זאת, תדיר שעונים לכל אחד, ומאירוסי, היה חסדי ומיוחד, והשירות יוצא דופן באיכותו. הוא מספר על עצמו שכבר בתקופת העבודה הראשונה הבנתי שאצלנו הפונים לקוחות פוטנציאליים, לראות שאנחנו כביכול לא צריכים אותם, בפועל ההתנהלות והיחס לכל פונה היא כמו ללקוח כבד, שאנחנו לא רוצים לאבד אותו חזוכה אלא, בגלל מענה איטי ומסורבן. בהמשך הוא אומר, הבנתי שזה נגיע מתוך מקום של הערכה עמוקה, הערכה עמוקה ללומדי תורה. ההוראה שאנחנו מקבלים זה לכבד, לכבד לומדי התורה בכל דרך אפשרית. זה הבסיס לכל הפעילות הענפה של דירשו. וזה סוד ההצלחה הגדולה של הארגון לחולל מהפכות של ממש, ולהרבות לימוד תורה וכבוד שמיים. עוד הוא אומר, כנהל חשבונות וכחשב שכר בדיר שאני מתפעם כל פעם מחדש מרמת הירידה לפרטי פרטים בכל הקשור לניהול חשבונות ושאר הפעילויות של הארגון. הכל רשום, מתועד ומתויק. הארגון התנהל כמו עסק לכל דבר, יש כאן בעצם פשט חדש. הברכה שמברכים לעסק בדיבר טויור. דבר נוסף, הוא אומר, אולי זה נראה קצת מובן מאליו, בעצם כל ילד יודע שדירשו מחולל מהפכה של ממש ברחבי העולם, אבל בכל זאת הוא מעריף שלא לדבר על הדברים שמהם התלהבתי במקום העבודה, בלי להזכיר את הפירות הנפלאים שיוצאים מהעבודה הזאת. הוא מספר על הרבי שלו, הרבי הרפנסטריפטי שליטה, שהתייחס לנקודה הזאת בזמן שהנשיא של דירשו, הרופשטר, ביקר אצלו. הוא אמר שמשך שנים הוא חשב והיפך בדעתו איך אפשר לעודד בחורים שנדעו משתמרו עליהם. כל בחור יחל מודל אוכל, אבל בפועל קשה מאוד לעודד את הבחורים לעשות את זה, עד שבדיר שהוא הצליח במקום שאף אחד לא הצליח קודם לכם. להכניס את הלימוד של המשנברו כלימוד יומיומי של רביבות מעם ישראל, ובכללם גם אלפי בחורים. היום הוא אומר, המושג של לימוד אפרים בהלוכה הפך למושג בסיסי ויסודי. כל אחד יודע שיהודי לא יכול באמת לעבור יום בלי ללמוד הלוכה להרגיש טוב עם עצמו. כל ידי שיש לו ירד שמיים, יש לו גם שאיפה חזקה בלב להצטרף ללימוד הזה שתופעת את קו ישראל. ולדעתי, המהפכה הגדולה שאנחנו רואים רק צער כנכון. המהפכה האמיתית והעמוקה הרבה יותר היא עצם ההחדרה של המושג הזה של לימוד הלוכה כלימוד בסיסי יומיומי. לכל שדרות הציבור, תמיד למדו הלוכה ברוך השם, היו רבים שלמדו הלוכה. אבל היו אנשים שהלימוד הזה פחות דיבר עליהם, אבל היום המצב שונה. כולם רוצים ללמוד, חלק עושים הרצון הזה, מה בפועל ולומדים באמת. ואחרים עדיין לא עושו את הצד הזה, אבל הם בדרך לשם. כי במודעות שלהם, בתת ההכרה, הם כבר יודעים ומבינים שאי אפשר להיות יהודי טוב, ללמוד הלוכה באופן תמידי ויומיומי. הדבר הרביעי שהוא אומר, זה הרגשה שהוא חלק מאותו מהפכה. מעבר להתלהבות, מעצם ההצלחה הדירה של דירשו, ההתלהבות האישית שלי הוא אומר, יכולה להיות כזאת מהפכה תודעתית. שמזה אני מתלב כמו כל יהודי אחר ששמח לראות ולשמע לריבוי לומדי התורה ברוך השם. יש כאן את החלק האישי, אני שמח מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את הזכות להיות חלק קטן מהמכונה הדירה הזאת שמייצרת עוד ועוד תורה בישראל. נכון שאני נמצא באגף של המספרים והחשבונות, אבל עדיין, הנוכחות שלי כאן מסייעת, המפעל האדיר הזה להתקיים, ועל זה אני לא מפסיק להודות להשם. הדבר האחרון הוא אומר, זה הערכה והפידבקים שאנחנו מקבלים בחזרה. הוא אומר, אי אפשר לסיים את השיחה בדלי להזכיר את היחס החם והעוד שמקבלים מהציבור, נתקל בעבודה, באוטובוס ובית הכנסת, בשמחות משפחתיות. כל מקום שאני פוגש אנשים ושומעים שאני עובד בדירשו, מגיבים בערכה אמיתית, מעללים ומשבחים, מפעולותיו הכבירים של הארגון, אשרי עם ישראל, שיודעים להכיר טובה, וגם אני מתוכה, להכיר טובה לארגון שחולל מהפכה גדולה בהרבה בתים בישראל, בכללם גם בבית הפרטי שלי, שחנן אותי השם יברך. ואנחנו ממשיכים עם המדור הנפלא על דו ועלה, מספר הגאון רב נוסן איינפלד שליטה. ביום חם במיוחד, אמר לי הסטייפלר, שהיום חם מאוד, אז ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי לו שאפשר לסדר לו מזגן עוד היום. צחק הסטייפלר ואמר, אני מהדור הישן עושה חסום. הדירה השנייה של הבת יש מעבר, גם את זה אני לא רוצה. סיפרתי לו, כשסיפרתי את זה לבן שלו, רב חיים, אמר לי שפעם באה אחת בחוץ לארץ עם מזגן, ואמר שבכמה דקות יכול לסדר מזגן, אבל שילח אותו עם המזגן. כשהגוד הגודל רבו ונפני זה צל, כי אין כראש שיבת וסמייב, בגלל של התלמיד, והגיע את הצער, שהוא לא מבין את דברי רב חיים בסוגיה, תקסור אם זה היה הסוגיה שם. שאל אותו רב רובין כמה זמן יצגעת, אמר לו למעלה לשעה. אמר לו רב רובין, בשעה אחת אתה רוצה להבין? בשנך היה לנו רב חיים אחד, ספר אחד, והיה לנו תורנות. הרב חיים הזה הגיע אליי בלילה ההפעלה בשבת, שהחום והמחנק היו נוראים. מה עשיתי? 32 אגבות ספוגות זהה, מ-6 בערב עד למחרת בשחיס. זה הזמן שלקח להבין את הרב חיים. סיפר גאון רבי אליהו שמואל שמרלה, ראש שיבת צאנז, כשהרבי מקלדנבורג יצא מתיישב לכתוב תשובה או לכתוב שיעור, הרבי מתיישב בכוונה במקום שיש שמן של הראש, למרות שבסמוך היה מקום מוצל, וככה שעות על שעות היה יושב בחום. הנתניאתי המפורסם והעמיק, עוד ספר ועוד ספר, עוד חידוש ועוד חידוש. עגלי זיעה שטפו את ראשו, ובכל אותן שעות הוא לא שטף. הגאון רבי שמעון סלומון זצ"ל התנגד נחרצות שיעשו מזגן בחדר שלו, בישיבה. גם אחרי שכל הישיבה הייתה מוזגת, הוא זכיר את השדה אוכל פנימייה. הוא היה לומד שם הרבה שעות ארוכות. הוא עשה שם שיעורים, שיחות. הבידוק שונה מזה להראות שעדיין אפשר ללמוד גם בלי מזגן. זה דבר בבית, בסלון, אפשר שלומד לא מזגן במשך הרבה שנים. עד שזה אחד מתורמי הישיבה, אחד שהיה דתי למחצה, עם בעל לב חם לתורה, ביקש ממנו ללמוד חברותה. אחרי הפעם הראשונה שלמדו, הוא לא שאל שאלות, פשוט שלח טכנאי שיתקין שם את גן. זה דברים שפרסמו במוסף שבת קודש על הילדי הרב א' הכהן. ואנחנו ממשיכים לסיפור היום, מספר הגאון רב ראובן קרלינשטיין זצ"ל, מובא בספר יחיא ראובן. הרב שלמה שבדרון שהעיד, שהיה צריך שיסתופף בישיבה בירושלים. במשך הזמן עזב את הישיבה נהיה קלדת שנדע על הסתלקות החזוני שיצאו אוטובוסים מהישיבה בירושלים. אותו פלונין שעזב כבר את הישיבה רצה להשתתף בלוויה, הצטרף אותנו באוטובוס. אמרנו להלוויה, זה היה שוד ושבר, החזוני שנפטר באופן פתאומי. ומהר בליל שבת הוא התפלל עם הציבור בסנהדר שאני רק חלש, אבל רגיל. ופתאום למחרת נשמע שהוא נפטר, זה היה מצב נורא. מרוב רואים פיל שלוש לרבי שלם. כשהוציאו את המיטה מהחדר, היו בחיות, בחיות לא רעות. אותו קלדת, יחד עם החברה שלו, הביץ לצדדים, ראה שכל המזועזעים. אמר, מה קרה פה היום? מה כל המחים מאף למטה? מה קרה? עשה לי צנות. אומר רב שלם, כעסתי לשמוע מה שהוא אומר, רציתי להגיב, איזה החשוף הזה? פה הוא עושה לי צנות. אבל הוא אומר, לא הספקתי להחליט אם לסחב את הראש שלו, ותוך כדי דיבור, הוא תפס את הרגל שלו, והתחיל לזעוק וצעקות. בהתחלה חשבו, לא יודעו מה קרה, חשבו שזה עוד איזה התלוצצות. אבל אז הוא צעק, זה לא סתם כואב לי, תרימו, זה לא סתם, כואב לי באמת, תפסו אותו, הרימו. הראו שיש שם הקרב שנצמד לרגל ועוקץ אותו. כמובן שהגיעה מולך ניתה בעלה, שהם רב ראובן, הוא אומר, באחד הדרשות, כן, זה עקיצות המקיצות סקרוב. סיים רב ראובן ואמר שבאחד הדרשות שלי, סיפרתי את הסיפור הזה, פרשת קורח, ובא לה איזה יהודי נכבד, שאל אותי בסערה, מי סיפר לך את זה? חשבתי שהוא עומד להתקיף אותי, אמרתי לו, אל תצעק עליי, שמעתי מרב שלם, שם שם שאת מעשה. אז שייך אותו יהודי ואמרת, מספר לי, ראיתי את זה בעיניי, הייתי איתו ביחד. הקבוצה, לא זוכר בדיוק מה אמר, אבל אני זוכר שהוא דיבר בזלזול על החזון איש, ואז הכסף לא עצר. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, ולא, הרי אוי סליחות מהם, אחד מהם. יש לו דברים נפלאים על הזהירות המופלגת של האגון הרחקי חושלברג בצל, תמינו גם החברוי, דברים נפלאים שהתפרסמו. בפסקה הלוחה שלו הוא נתן בגיש חזק על הבינו גם החברוי. כמה פעמים שהוא פסק הלכות שיכול לגרום צער, אז היה דרג להסביר מבד הפסק איך לנות בעדינות שלא יגרם כצוצה מהפסק צער, או על כל פעמים לצמצם אותו. הגאון רב שמואל רוזנגר, כנראה תשיבת בלז, סיפר שפעם שאל שאלה מסוימת, הרבינו ענה שענה את התשובה שלו, אבל הוא הדגיש שהפסק הלכה הזה שהוא פוסק לו, זה בתנאי שלא יגרם צער לזולת. הוא אומר שבהלוכה הזה הדין ישתנה אם זה יגרום צער. דוגמה נוספת שהיה עונה לגבי איסור רחצה בתשע סלם, הוא היה מדגיש לשואלים שלמרות שבדרך כלל אין להתרחץ, צריך להקפיץ לא לצייר את הרבים, בריח לא נעים, לפעמים ריח כן נעים. רק כמה פעמים שגרמו לו נזק, והוא נזר שלא הרגישו בזה, שהחיבו לו, הזיקו לו. בשמחת מצווה אחת, המלצר חילק את המנה הראשונה, ושפח על ה... על ה... הוא נפל לו שם, הכלי עם הרוטב, שפח עליו כלי עם רוטב, על הבגד של הראשים. כמובן, כמובן שהמלצר נתקף בושה עצומה, לא מצאת המילים לקש סליחה, אבל רבינו הרב שיינברג הפך, הפך את המצב, הוא התחיל מיד לגיל אושך, הוא זה שהכשיל אותו, הוא דחף את היד, הוא ביקש סליחה, ככה, במהלך השמחה, קרא לו עוד פעם פעם בקיס סליחה, קרא לו שאילו הרגשה טובה. בערוב ימיו, שהיום מעלים אותו בכיסא, קרא שסוף כדי שאלו אותו, נזכו האצבעות שלו, המשיכו לעלות, והאצבעות תקועות לו מעלה, עד ששמו לב, היה ביקשו סליחה, הוא פתר אותם בחיוך, לא קרה שום דבר, אבל ברגע שעזבו אותו בבית, ראו את היד, מה שקרה, הבינו שזה מאוד כואב. ספר תלמיד שהיה איתו, שפעם אחת רבנו נעמד, אז חשב התלמיד שהוא הולך, רוצה ללכת, אז יש את הכיסא. הרב שיינברג לא שם לב, הוא התיישב עוד פעם, נפל. וכשהוא קם, התיישב על הכיסא, אז הביא את הרגישה הנורא של התלמיד, ומיד הוא אמר, כל משמיים לא קרה לי כלום. לא משנה מה עם הראש, העיקר שיש בפנים, באותה תקופה, כשבאו לספר, לספר לו את הראש, הוא ביקש להימנע, ביקש להימנע מזה, לא הבינו מה קרה, אבל הבינו, אותו מקורב הבין שלא רוצים שתתגלה המכה, והתלמיד התבייש, לכן נמנע מלהסתפר עד שהמכה חלפה. הייתה לו רגישות אפילו לחשוש לצער קטן של הזולת, פעם הוא נזקק לחבוש פלסטר על האצבע באותו זמן קיבלת בפנדקורס, לפני שהוא נסע לברית, הוא ביקש להוריד, שזה לא ימרוס מעיני בעל הברית. נכנס לחתונות של אדמו"רים, משפחות חסידיות, היה מסתיר את העניבה, מכבד את המנהג שלהם. פעם ניגש ביתו, תדע להתפלל במניין, וידע שרבנו מקפיד בעצמו להתפלל. אז רבנו ביקש להניח לו שלא יפגע. נכנס אדם, הציג את עצמו שהוא אלמוני, והיה תלמיד, ותיק מימים ימימה. הרבנו לא זכר, כנראה חשש שיפגע, התחיל להתנצץ, פתאום שהחליף כמה פעמים משקפיים, חושר עליו במיטבו. העיקר שהוא לא ייפגע, מה הייתה עם הוא לא סבל שיחכו לו. בבית של הדלת תמיד הייתה פתוחה, כשום שהיה נוקש על הדלת של החדר שלו בשבילה, בקש מיד לפתוח. כאילו שעסק אז בעניינים הפרטיים שלו. ואנחנו ממשיכים מאלוהים מגדולי ישראל. בספר לחמותי ירושלים הובא בשנת תפריש עין א' פרץ משבר קשה, משבר כספי קשה במוסדות הישוב ויושב. בין המוסדות הנפגעים היה גם בית היתומים דיסקי, מוציא אותו בצפת ירוחם. אמרו שבלו החליט ניסה לחוץ לארץ לגייס כספים. כשהיה בפרשבורג קרא לו איזה מאורע שלימד אותו כמה צריך לדון לקרב זכות. הוא מספר שבס הגודל הוא היה בפרשבורג. בערב שבת הוא עלה לדיין רבי ברובישטיין, מפקיד אצלו את הכסף. יום ראשון בבוקר נכנסתי אליו לקבל את הפיקדון, שאל אותה, אין בוגר, ביקרת כבר אצל הרב, הוא מקים שרייבר, קראו לו. קניתי בשלילה, אמר לי, איך זה יכול להיות? להיות בפרוש בוגר בקר את הרב? לך עוד היום, לא תתחרה. הבטחתי לעשות את זה. הלכתי אליו, הרב הגר בקומה הראשונה, ראיתי את הכתובת בהונגרית, הרב הראשי שרייבר, אני לחצתי לכפתור. כפתור חשמלי, אין תשובה, פעם שנייה, פעם שלישית. חשדתי שאולי ניתנה הוראה למשרת, שאם יראה יהודי אורח, שעובדי עוסק בסוף כספים, שלא יפתח לה. טוב, כעסתי. חזרתי לאכסניה, ואני שלח גלויה בדואר, שכתוב שאני רוצה לבקר, אבל לא נתנו לי כנסת. ואני קובל על הרב, על שאין אני עם בני בייסר. אחרי צהריים, פגשתי שוב את הרב רובינשטיין, הוא שאל אותי כבר, בקרת? אמרתי, כן, אבל לא פתחו לי. כנראה שלא מתגעגע למבקרים כמוני. אמרו, רובינשטיין, לא ייתכן, אתה לא מכיר את הרב. עכשיו אני מבקש שלא תסע עד שתראה אותו, אם עשית את הבית שלו. אמרתי לו, כן, ראיתי שלט קטן, מה עשית לך? אתה מכפתור חשמלי, באיזה דלת, בדלת האמצעית. אז מה שתלך אחרי צהריים, תלחץ על הכפתור בצד השמאלי. טוב, אז אני הולך ולחץ על הכפתור שהוא אמר לי, נפתח השנה, במשנה שואל רוצה לראות הרב, איזה שנגיד. אמרתי, מוישה בלוי, ירושלים, אחרי כמה רגעים, נפתח דלת המרכזית, הרב יוצא לקראתי, מזמנתי להיכנס. הביקור נמשך שעה וחצי, אני עומד לצאת ומלווה אותי, שנינו לא מזכירים את הביקור של לפני צהריים ולא את הגלויה, שהיה מחלקים את הדבר פעמיים ביום. הוא יצא איתי מחוץ לדלת, הוא אמר לי, בבקשה, תקשבת לכפתור, אני לוחץ, אתה שמע את לצולה. הפעמון הזה מקולקל כבר כמה ימים הוא אמר. עכשיו עדיין הוכחת שהזרת חזל ובידונס כל עוד מקו זכות, כוללת גם את הרב. ואנחנו משכים סגולות וישועות. צח, הצדיק רבשו על פינקוס הצל, הוא בא בתפארת שמשון כמובן, בעניין עבוד בית הכנסת. כתוב אשרי מי שמאדר להיות ראשון לבית הכנסת. שיהיה הוא המדליק את הנורות של החשמל. הגיעו הנשמה שלי להתנדד חשמל החשמל כדי לזכות לסגולה של בנים תלמידי חכמים. זה כלל הוא שבכל שיעדר האדם יותר בכל ענייני הנורות הנזכרים, לחנוכה, נר שבס, נזכה לבנים יותר מהירים וצדיקים. ובאמת הוא אומר, יש מצווה חשובה שנעשה, עוד מצווה חשובה שנעשית על ידי תיקון נרות. האדם יכול לזכות לבנים טובים וחשובים, מה שאומר חזל בתנחומה. מקנה מה זכה שאולי מלכות שהיה מדליק, שאז כנו מדליק לרבים מבואות המאפלים. אנחנו במקומות האפלים ברשסורה, ומי שמתקן שם עורוף לעיר עיני האנשים החשיכה, יש לו זכות גדולה, זוכה לבנים שיעירו את עיני הרבים במעשים הטובים. גם מזמננו מהרב פינקוס. אפשר לקיים את המצווה החשובה הזאת, חדרי מדרגות, מחסנים, מקלטים, בניינים משותפים. קורה הרבה שהנורות בחשמל נשרפות, ויש אימה וחשיכו, שנופל את מי שמזדמן שם, מגשש בחושך, נתקל במכשולים. אומר הרב פינקוס, אשרי מי ששם לב לזה, אשרי מי ששם לב לזה באופן אישי, לא מחכה לוועד בית. הוא עצמו תורח להאיר את המקומות האלה. ידוע מנהג ישראל שאנשים עושים צדקה בזמן דלקת הנרות ומתפללות על בנים צדקים, על תלמידי חכמים. באמת העניין הזה מועיל, הוא אומר, בכל מצווה שיש סגולה לדבר מסוים, שעל ידי עשיית המצווה נפתחים שערי שמיים לאותו לדבר הזה. וזו שעה נכונה להתפלל ולבקש, שאין יכולה להתפלל ולבקש. שהקדוש ברוך הוא יקבל, שהשערים יתפתחו. הוא אומר, ייתכן שהשערים יתפתחו, והוא לא ייקח כלום. למשל הוא מרמיש פותחים תיבה מלאה כסף וזהב לרום. אם הוא לא ישית ידיים ויקח, בפועל, יצא רק ולומד שבא. לכן כשעושים מצווה שמסוגלת לעניין מסוים, יצרף למצווה את התפילה. כדי שימלאו חופניו, שיתמלאו החופניים שלו מהשפע הטוב. גם האנשים כשמשתתפים לשתם במצוות הדלקת נר שבת, על ידי שמכינים, מסדרים את הנרות וצפצחים את הפמוטים, ראוי לצרף באותו זמן תפילה מאוד מעומק הלב. גם כשמתעסקים מצוות נר חנוכה, דלקת נר בתי כנסת, או סתם שמחליף נרות חשמל על חדר מדרגות, בכל מקום אופל. רצוי מאוד לבקש, להתפלל באותו זמן, הוא יזכה לבנים תלמידי חכמים מהירי מיני ישראל. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי. שאלה, נשאל הרב הגאון רבו מיכאל לוי שבר ארצות שליטה. הבאתי מהשכן חבילת חסה קטנה, קניתי חסה להחזיר, ובחרתי בחנות חבילה שיש שם חסה גדולה. האם זה ריביס? המחיר אותו מחיר? ומה הדין אם השכן ביקש חבילה גדולה? אז התשובה לא להחזיר חבילה גדולה, כמו שמע בספר ריביס ברורו, שתוספת בכמות, אפילו שזה לא תוספת במחיר, נחשב לריביס. ואם החבר ביקש את זה, מראש זה חמור יותר, כדין ריביס קצוצר. לכן שאסור מהתורה, אבל אם קנה חבילה חסה בגודל דומה, לא מדי כממה שמקצת יותר או פחות, בזה כבר אין חשש. כשמחזיר בערך אותו דבר, אז בזה אין איסור של ריביס. ואנחנו משכים דפיים בעל אוכל רבותה, אנחנו עובדים ישר תורה בסמן שין פי זיין, סעיף א', סופוי שעשו בו שיתוף מבואות, האם צריך לעשות בו גם עירוב חצרות? לקח ועל עוד עושים מעניינים, אם נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשור מפי הרבנים הגאונים, במגוון שפות, בשפה קולחת ונעימה, ונגדול בתורה, וכדרכנו, נלמד גם אנחנו תניין דפיים בעל אוכל. כפי שכבר למדנו, עירוב חצרות מתיר לטלטל חפצים מהבתים לחצר. שתי חצרות שיש ביניהן פתח יכולות לערב אחת עם השנייה, והעירוב מתיר את הטלטול מבתי החצר הזאת לבתי החצר האחרת, ולחצר עצמה כמובן, ולהפך. שיתוף מבואות מתיר את הטלטול מהבתים למבוי ולהפך, וכן את הטלטול מבתי החצר הזאת אל החצרות האחרות שבמבוי ולהפך. והטלטול מחצר לחצר מותר על ידו גם שלא דרך המבוי, דהיינו דרך פתחים שבין חצר לחצר. ואם יש פתחים בין כל החצרות שבמבוי, וירבו כולם יחד, העירוב מתיר את הטלטול גם אל המבוי ממנו. ואין צורך להוסיף ולעשות שיתוף מבואות. לדעת רוב הראשונים, מבוי שנעשה בשיתוף מבואות, בעיקר הדין, אין צורך לעשות בחצרות עירוב חצרות על מנת להתיר את הטלטול מהבתים לחצרות. אבל נחלקו, האם יש תקנת חכמים שכל חצר תערב עירוב חצרות לעצמה, או מספר חצרות דרך פתח שביניהם, כדי שלא תשתכח תורת העירוב חצרות מהילדים שמתגוררים במבוא. שחנוך נוקט לעיקר, כדי הסברת שאם השיתוף נעשה במאכל שהוא לא פת או במשקה, תקנו חכמים לערב בחצרות, ואם השיתוף נעשה בפת, לא תקנו לערב בחצרות, כיוון שהפת היא המזון העיקרי שהנפש תהיה בו והילדים יתחילו בשיתוף שנעשה בו. הרימון נוקט כדעת הראשונים שסברת שגם שיתוף מבואות, שנעשה למאכל שלא פתמש כמתיר את הטלטול בחצרות, ואין תקנת חכומים כלל לעשות עירוב חצרות בחצרות מבוי שנעשה בו שיתוף, וככה גם מנהג מאשכנז. לאידך גיסא יש אומרים שגם אם עשו שיתוף בפת, חובה לערב בחצרות. ואם הוא מניח פת ואמר במפורש, הוא מניח אותה בין לשמר ובין לשם שיתוף, לכל הדעות מועיל בין לעירוב בין לשיתוף. ואם זאת היו שנהגו להניח בכל מקרה, פת אחת לעירוב ופת אחת לשיתוף. כך גם נהג האריזל, הוא היה אוכל את פת השיתוף בסעודת ליל שבת, ואת פת העירוב בסעודת שחרית של שבת. עד כאן דיני הדפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, עירוב חצי רועל, שיתוף מבועס, עירוב תחומין, אפשר לעשות אותם גם במאכל שלא ראוי לאכילה, עבור אלו שבערבים המשתתפים, ובלבד שראוי לאכילה לאחרים. מי שנודר שלא לנות מאכל מסוים, לא יכול לערב בו עירוב חצרות, כיוון שהוא נהנה מהיתר שנוצר על ידו, אבל יכול לערב בו עירוב תחומין, מאחר ולא עושים אותו, אלא לצורך מצווה. חלת חוץ לארץ מותרת באכילה לכהן שלא נטמע בטומאה שיוצאת מגופו, או שטבע לטהרתו, ויש שמחמירים בזמן הזה שהכהנים הם רק כהנים חזוקי, אבל בערב פסח נהגו להקל על זה. לפני גמי ימים אחור, אני זכר בקצרה מה שלמדנו, כלל כללו חז"ל, שכל עיגול שיש בהדיפו שלושה טפחים, יש בו רוחבו, בקוטר שלו טפח. ולמרות שבחשבון מדויק נמצא שהכף של העיגול הוא לא כשלושה, אלא קצת יותר, פי שלושה ושביעית, כן, בערך 3.14. הלוך אלו מדגדיקים את זה, ומשיג מעקב של שלושה טפחים, כי סנחו על השיעור הזה שעל פי שלושה בכל דיני התורה. כי קשה לצמצם בנוגע לתוספת שמעבר לשליפי שלושה. כתבו האחרונים שאולי קיבלו כמה אחרים שמסיני, לפחות בימים דרבון אני אפשר לצמוח על זה. אלה שהפימו שכל שורה המצוות שמקטנים באופן זה, כדי שגם חלושי הדת יוכלו לקיימה. דף היום איתנו דבלי, כמה ימים יש בכל שנה, כמה ימים יש בחודש העיבור, ומדוע תמר רבי? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסך הטכן, נפתה תו בשלוחה 2, יכול לשמוע את השיר בפי הרבנים הגאונים, במיוון שפות, במהירות ובבהירות ולרוות מחר. ולקראת סיום חפצים בחיים, הרי מי מאיתנו לא חפץ בחיים רבו ישראל, תצטרפו אלינו ללימוד היומי, הלימוד היומי בספר חפץ חיים, היום נדבר האם מותר לגלות סוד גלוי, אדם שסיפר איזה משהו לארבע בני אדם, ציווה עליהם שלא לגלות אותו. אחרי זה שלושה מהם עברו על התיעוד וסיפרו, ועם איזה כבר הודו על הכל. האם עדיין הרביעי מחויב לשמור את זה בסוד? או שכיוון שזה כבר התפרסם, מותר לו גם לגלות. בהגות דרמה עם חיים, מצדד החובץ חיים בתחילה שעדיין אסור להרביא לגלות הסוד, בביאו מוסף ומביאים כי יש שפרשו בשירויים, דם האיסור הפי דברה בן יויני, שהחובץ חיים הביא אותו לכמון, שיש שתי חלקים מאיסור של גילוי סוד. חלק אחד זה הנזק שנגרם מהגילוי הסוד. חלק השני, שבזה שהוא מגלה את הסוד, הוא יוצא מדרך הצניות, ומעביר על דעת בעל הסוד. אז מלא בינינו, אפילו שהחלק הראשון כבר לא שייך, החלק השני קיים גם קיים. אבל למה יצא לבסוף, החובץ חיים מסתפק בדין הזה, והוא כותב שיתכן, ייתכן שלא אסר בעל הסוד מגלות את סודו, אלא אם כולם יקיימו את דבריו. אבל באופן שכבר מתפרסם, הוא לא מקפיד על השלישים, הוא יגלה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הדרשות הר"ן כותב, שגם בזמן פחדים גדולים בסכנות העצומות, ראוי שיחזק אדם את ליבו בביטחון השם יתבור, כמו שכתוב, ביטחו בוי בכל עת. מפרש רבן יוני, גם בזמן של פחד, שלכאורה שרה הצלה הנעולים, השם מציל את החסים בו. תודה רבותיי, לבטוח בהשם יתבור בכל מצב, גם כשאנחנו לא רואים שום דרך לצאת מעצר מעצרה. שרי היד, השם פיקטר, השם יעזרנו שלא נגיע לידי סכנה, מסרח סכנה. עד כאן דברים אלוהים רבותיי. שיהיה לנו הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכניות ובגשניות, בכל תקצלה.